המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ משפטי, המלצה או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. לקבלת טיפול או ייעוץ משפטי יש צורך לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
שלום לכם וכיף שהצטרפתם לנו לפרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים, רוקנרול ובלגן, כאן ברדיוס 100 FM. אני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין.
אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה, ומדי שבוע אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות שבהם בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים שמרכזם עמדו דילמות של רכוש ונכסים, ואיך אנחנו אומרים, כאן מתחיל הרוקנרול.
אז בפרק הזה אנחנו נדבר על נושא של מוניטין אישי ומוניטין של נדלן, ואיך זה בעצם משפיע לנו על נושא של דיני משפחה. ונתחיל, לפני שתחילים במקרה הראשון שלנו, נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו מגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. וחוץ מזה, אנחנו בעונה הזאת גם מצלמים את הפודקאסט, אז תחפשו אותנו גם בפייסבוק, ביוטיוב, בכל המקומות שאפשר לצפות בנו. אז שלום למאזינים ושלום גם לכל מי שצופה בנו כרגע.
כן, נכון, התחדשנו השנה בעונה הזאת, באמת בצפייה, אז אפשר לראות את הפנים היפות שלנו, ואנחנו מתחילים. אנחנו נדבר, גלעד, על משהו מאוד מעניין, שהוא גם מאוד נישתי, ולא כולם מכירים אותו.
אבל כן, מעניין.
אבל מעניין מאוד. ואנחנו תמיד רגילים שאנחנו מדברים בסכסוכים משפחתיים, אנחנו מדברים על חלוקות של נכסים, נקרא לזה מוחשיים. אנחנו יודעים לחלק דירות, אנחנו יודעים לריב על מזונות, לריב על משמורת, לריב על כל מיני...
כספים בבנק.
כספים בבנק. אתה יודע מה, אפילו על דברים שהם קצת יותר מורכבים, למשל על חברות. יש חברה, יש את השווי של החברה. אבל יש לפעמים, גלעד, מקרים שבהם האנשים שהולכים להליך הזה, הם אנשים שהם מה שנקרא somebody's, אנשים שהם בהחלט שווה כסף גם מבחינת השם שלהם, מבחינת הרפיוטיישן שלהם. הם לא סתם עוד אנשים.
הם הנכס.
הם הנכס. זאת אומרת, אתה יכול לראות אנשים שאם אתה בודק אגב בעסק שלהם, יש להם עסק נחמד, אני יודע מה, שווה שקל וחצי והכל בסדר, אפשר לראות את הדוחות של החברה ואז לחלק אותה, אבל כשבן אדם יש לו רפיוטיישן ומחר הוא פותח חברה אחרת או שהוא נכנס לזה מיזם אחר, יש לו פתאום איזשהו משהו שהוא שווה כסף, וגם העניינים האלה הם למעשה ברי חלוקה, ופה אנחנו באמת נכנסים לאותה סוגיה שנקראת נכסי מוניטין וקריירה, וזה זורק אותי, גלעד, דווקא לסיפור שהיה לא מזמן, ותמיד אני בא כדי שנבין את המוחשיות שמאחורי העניין הזה,
דווקא... את המוחשיות שבחוסר המוחשיות.
שבחוסר המוחשיות. בוא ניקח למשל שחקן כדורגל. שחקן כדורגל, אנחנו יודעים, לא יודע, בארץ, אתה יודע, זה משהו שהוא פונקציונלי לכסף, אבל בוא ניקח אנשים, באמת שחקני כדורגל אגדיים ששווים, אתה יודע, הם עושים אחר כך חוזים לשנה, שנתיים, לא, אף פעם זה לא שנה, שנתיים, אבל שלוש שנים וחמש שנים, ומקבלים עשרות, אם לא יותר, של מיליון, של מיליונים. ופה באמת זה עניין פונקציונלי לשם, כי מה שהוא הרוויח אתמול בקבוצת מנצ'סטר יונייטד, זה לא אומר שהוא מחר ירוויח גם בליברפול את הדברים האלה, כי יש לו אחר כך חוזים עוד עתידיים. אז מה עושה אותה באמת אישה שעל פניו יכולה להתחלק במיליונים שקיימים היום בבנק, אבל הבן אדם ממשיך לחיות, היא גידלה את הילדים כשהוא בא ושיחק כדורגל בשרת.
אתה אומר, בא אותו נגיד אשת כדורגלן בדוגמה כרגע שלנו, ובא ואומרת, אני מתגרשת ממך, יש לנו נכסים, אבל אתה יש לך מוניטין שקיים ושאולי עוד מתפתח, והוא הולך להשפיע על הרבה הכנסות עתידיות, ואני בניתי את המוניטין הזה איתך. בזמן שאתה שיחקת, אני גידלתי את הילדים.
נכון, היה עכשיו איזשהו סיפור עם פרנצ'סקו טוטי, משחקן איטלקי, שמת אחרי כמה שנות זוגיות עם אשתו, אני קורא להם ולה רבלזי, לא משנה, בקיצור, בשורה התחתונה היה פה עניין של כמה אותו טוטי שווה, כי על פניו המערכת הזאת של שווי של בן אדם הוא פונקציונלי להערכה ולכימות. אגב, זה לא מדע מדויק כמובן, אבל יש את האנשי מקצוע שיודעים לעשות את זה, ופה באמת נכנס הנישה מאוד מעניינת של נכסי מוניטין וקריירה.
וזה במוניטין האישי. אז אני רוצה להשלים רק את התמונה ולהגיד שגם בנדלן, למרות שהוא פיזי, למרות שהוא ברור, יש לנו גם נושא של מוניטין בנדלן. וזה נמצא בכל מיני מקומות. אתה זוכר, אתה מכיר, יש את, מגדלי יו בתל אביב, שייצב האדריכל פיליפ סטארק. זה דוגמה למוניטין בנדלן. הפרויקט הזה קם כשעוד השכונה מסביבו לא הייתה בנויה, כל האזור היה נחשב אזור דפוק, על לב צמתים ראשיות, לא חשבו שהדבר, שבכלל אפשר יהיה ככה להקים פרויקטים טובים שם, ובא היזם בזמנו, ולקח את פיליפ סטארק בתור מעצב על, עם מוניטין מאוד גדול, ואמר, הפרויקט שלי, פיליפ סטארק מעצב אותו, מיתג אותו, ובאמת הצליח למכור אותו במחירים מאוד גבוהים, מעל ומעבר למשהו לכאורה שהאובייקטיבית לפי המיקום שלו. וזה היה ממש דוגמה קלאסית של מיתוג של בניין, של מוניטין של בניין, שהבניין הזה שווה רק בגלל האנשים שמעורבים בו, ולא בגלל מה שהוא, או לא רק בגלל מה שהוא. אז זה למשל דוגמה אחת של מוניטין כזה. יש דבר אחרי מוניטין מנדלן, שהוא יותר נקרא לזה מוניטין של מיקום. אתה זוכר כשהיינו ילדים, היה שוק בצלל בתל אביב, כל הפלאפל היה שם, היה שם כל הדוכני פלאפל. ואז אם מישהו עכשיו מוכר למשל נכס, דוכן פלאפל שמה למישהו אחר, אז הוא בא ואומר לו, תקשיב, כאן יש לך מוניטין למקום, כי כל מי שרוצה לאכול פלאפל יודע שהוא יבוא לכאן וכאן הוא ימצא פלאפל. אז אם אתה עכשיו פותח כאן דוכן פלאפל, אתה לא צריך לפרסם שעשית כאן דוכן פלאפל. יגיעו לבד כי יש מוניטין למקום, או יש פינה מסוימת שיודעים ששם תמיד יש בית קפה, שנים, עשרות שנים, ולכן כל מי שיפתח בית קפה לא יצטרך יותר מדי להתאמץ, ידעו כבר שבפינה הזאת יש קפה ואפשר להגיע לשם, גם אם לא זוכרים אפילו איזה רשת מפעילה אותה. יודעים שבפינה הזאת יש תמיד קפה. אז זה נושא של מוניטין של מיקום, שקשור בנדלן. וזה בכלל מעלה לנו את התהייה על הנושא של הערכת שווי של נכסי נדלן, כשלפעמים יש לנו הקשר בין העסק שמופעל לבין הנכס עצמו. אני אשאל אותך שאלה כזאת. עכשיו יש לי משרד במגדלי עזריאלי. ואני עורך דין מאוד ידוע ומאוד מוצלח, עם מוניטין אדיר, אישי. ואני עכשיו אבוא למכור את המשרד שלי. רוצה למכור אותו למישהו שיקנה אותו להשקעה, או יעשה בו שימוש כלשהו. לידי יש משרד זהה, יפה באותה מידה. הוא שייך למשה כהן, אף אחד לא יודע מי הוא. האם כשאני אבוא למכור את המשרד של העורך דין המפורסם, או את המשרד הרגיל, האם אני אצפה שהמחיר שלהם יהיה שונה?
על פניו לא, כי אנחנו נדלן או נדלן.
א', אתה צודק, על פניו לא, וגם התשובה היא לא. כי מה זה משנה בכלל? אז מה אם אתה עסק?
זאת אומרת,
מי זוכר מי ישב שם קודם, ועד כמה עסק שלך מצליח או לא מצליח, זה לא משנה. אבל עכשיו, אני לא בא למכור משרד, אני בא למכור בית מלון. ועכשיו יש לי שני בתי מלון. בית מלון אחד מנוהל על ידי רשת הילטון, ויש לו היקף הכנסות מסוים, ובית מלון אחר, הוא מנוהל על ידי איזשהו משה כהן שמנהל אותו. אגב, גם אולי עם אותו היקף הכנסות. אנחנו כאן נראה הבדל. אנחנו נראה שפתאום יש עניין של מוניטין, של מי מחזיק בנכס, מי מנהל אותו, מי הבעלים שלו, עושה לנו פתאום עניין של מה העסק שווה.
השלכה לשווי.
השלכה לשווי שלו.
כן.
וזה גם קצת ערבוביה בעצם, כי זה בעצם לוקח בחשבון שאנחנו מתייחסים כבר לעסק שמתנהל, ולא רק לנכס כפי שהוא. זה קצת כבר מערבב בין חברות לנדלן, אבל זה העניין.
אני אגיד לך מה העניין. אתה מחדש לנו פה דבר שהוא, על פניו, אנחנו רגילים תמיד שאתה הולך באמת לנכסי מוניטין וקרייר שדיברנו עליהם קודם, שבאמת אנחנו מדביקים את זה לאנשים. הרי על פניו, איך אתה עושה את הדבר הזה? יחסית פשוט. אתה ממנה, אתה הולך לבית משפט, חלק מהמארג של הסכסוך הקיים שם ממילא, ואז אתה מתחיל למנות אנשי מקצוע יהודיים, שבאים ומתחילים, מה שנקרא, לחפש בציציות, לראות כמה אתה שווה, ואיך אתה שווה, ומה המחזורים שלך, ומבחן תלת שנתי, ומבחן חמש שנתי וכולי. ושקטוארים שעושים את זה, ולפעמים במקרים גם מסוימים, אנחנו גם רואים רואי חשבון חוקרים, שממש מקבלים את המינוי הזה של רואי חשבון חוקר. מה זה רואי חשבון חוקר? זה אנשים שנכנסים בבפנים של הבפנים, כי יש כל מיני חששות לזה שבן אדם לא ממש מנהל את העסק שלו ברמה שקופה. אז מנסים באמת להתחקות אחרי השוויים האמיתיים שלו, וזה באמת משהו נורא נורא מעניין, אגב, לראות, שאתה רואה ממש שיש איזשהו נבירה בתוך העסק, אפילו בספרים השחורים, נקרא לזה ככה, לא מדווחים, שאגב, בית משפט לעיני משפחה, סוג של חיסיון כזה כלפי חוץ.
זאת אומרת, מדהים, אתה אומר, בין משפט לעיני משפחה, במסגרת חקר האמת, אומר, אני יודע שיש דברים אולי לא קשרים, אני רוצה לחקור אותם, ואני רוצה לתת להם ביטוי בזכויות שיקבל אחד הצדדים, נקרא לזה לכאורה בעסקים המפוקפקים של הצד השני.
נכון, נכון.
זאת אומרת, הוא נותן לזה מין חותמת הכשר של אני דן בזה, בעיקרון.
זה מדויק מה שאתה אומר, וזאת אגב הסיבה שבית משפט לעיני משפחו בהגדרה שלו בדלתיים סגורות. זה לא איזשהו משהו שאתה מפרסם אותו, גם אם איזה מישהו שופט, שופטים אגב אוהבים מאוד לפרסם את הפסקי דין שלהם, אבל תמיד זה בעילום שם. אף פעם אין את השמות של הצדדים עצמם, אף פעם אתה לא רואה. כמובן שזה מגיע מעולמות של ילדים וכולי, ולא לפגוע, אבל בגדול, שם, כדי שכל אחד יוכל להרגיש את היכולת לבוא ולפתוח את הדברים באמת עד הסוף, ולא ללכת, אתה יודע, יש את הקטע הזה של ללכת, שאתה נמצא בתוך סכסוך משפחתי, לפעמים אתה רואה את אחד מהצדדים בא ואומר, לא משנה מגדרית עכשיו אם זה גבר או אישה, והוא אומר, אתה יודע מה, אני הולך עכשיו לדפוק אותו, אני הולך עכשיו למלשינון, ולהתלונן עליו שהוא מעלים מס. ואז אני אומר לחבר'ה, תתעוררו, מה זה, תמות נפשי עם פלישתים, הוא ייפול, אתם טיפלו יחד איתו, אתם מארג אחד, הוא נופל, לא שווה כסף, אז מה עשינו פה? אז בית משפט לעיני משפחה, בגלל שבאמת מחפשים, לא מחפשים הלכת לדווח את זה אחר כך לרשויות המס, ואני עוד לא ראיתי פסק דין אחד, עמוד שבית משפט הוא אמון על הצדק וכו', ולכאורה גם על דיווח, אבל זה לא עובד ככה, בית משפט לא מדווח לרשויות חיצוניות, ואז באמת כמו שאמרנו קודם, יש את הבדיקה האמיתית לגבי כספים גם לבנים וגם שחורים לצורך העניין, ואז יש באמת איזה ויכוח איך אנחנו שווים. אז אתה, גלעד היקר, בא ומחדש ואומר, תקשיב, סכסוך בעצם משפחתי או מוניטין אישי, אותו טוטי שמתגרש מפרנצ'סקה הזו, מאותה ולרי, בעצם הוא יכול להיות שגם יש לו איזשהו נדלן שהוא קנה, איזה בית מלון שהוא קנה, ואז גם הבית שלו, למרות שהוא שווה נדלנית, הוא שווה הולך לשמיים ואומר לו, זה שווה כך וכך, לא. בגלל שאתה טוטי, ובגלל שאתה שחקן כדורגל שנורא נורא כיף לקנות ממך איזשהו נכס, או שאתה שותף בו, זה יעלה יותר, זה חידוש מאוד מעניין.
לא, אז תראה, אז בוא נדייק. אני חושב שאם לקרוא את הווילה הפרטית שלו, זה לא משנה כלום. אבל אם למשל, זה לא עניין של הוא אישי דווקא, אלא נניח שאתה קונה כזה נכס, אם זה מלון, או יש עוד סוגי נכסים עסקיים כזה, יכול להיות אגב בית אבות, תחנות דלק, יש איזה נכסים שהם קצת בסינרגיה עובדים, או הרבה בסינרגיה עם העסק עצמו שמתפעל אותם, ולא רק הנכס הפיזי. ואז אתה אומר, אם אני עכשיו רוכש נכס שמושכר לחברת דלק מסוימת, או לרשת בתי מלון מסוימת, הוא יהיה שווה יותר מעצם זה שהיא זאת שמחזיקה אותו. בזמנו, אתה זוכר, יש הילטון ירושלים, יש מלון מצודת דוד בירושלים, זה שייך לאלפרד אקירוב, לאלרוב, וזה פעם התחיל בתור הילטון ירושלים, ואני חושב שאז השיקול של אלפרד אקירוב היה, שאני אזכיר את זה להילטון, כי היא יודעת לנהל, ויש לה מוניטין, ויבואו אנשים וזה, ואיזשהו שלב הוא הבין שהמוניטין הזה אולי לא כל כך משרת אותו, ולא כל כך משנה לו, והוא אמר, עזוב, אני מוציא את הילטון מתמונה, אני אנהל את זה עם חברת ניהול פרטית שלי, הנכס בפני עצמו ממוקם כל כך טוב וכל כך מיוחד, שיבואו את האנשים בכל מקרה, גם אם אין לי קשר עם הילטון העולמית. אז זה
דוגמה כזאת. אבל אתה ברוח לגלעד. אני רוצה לשאול אותך שאלה. היית עכשיו קנייה, נדמה לי שמלון באילת, שעומר אדם היה שם אחד מהשותפים, ואני שואל אותך באמת שאלה מעניינת. אחד מהשותפים הוא עומר אדם, לצורך העניין. הנדלן יותר יקר, המלון שווה יותר כי עומר אדם.
אתה יודע מה יותר יקר? עומר אדם. מה אני מתכוון? בוא ניקח את עומר אדם, או לצורך העניין איזשהו איש עסקים עם קשרים. ואז אתה אומר, תראה, עכשיו יש בת זוג, שהייתה נוסעה לאיזה איש עסקים ידוע, שכל הדלתות נפתחות בפניו. נגמר היחסים ביניהם, ויש נכסים ומחלקים. ואז היא אומרת, וזה חוזר לאותו דוגמה, כמו עם שחקן הכדורגל. או שחקן הכדורגל זה היה אישית אליו, וההכנסות העתידיות שלו, אבל כאן היא אומרת, תראה, מאיפה נולד לו כל המוניטין הזה? איך הוא צריך להיות איש עסקים כל כך מפורסם וידוע? כי אני בזמן הזה תמכתי בו, כי אני בזמן הזה הייתי בבית, כי אני בזמן הזה טיפחתי את כל הסביבה. ואז הוא צבר את המוניטין העסקי שלו. עכשיו, כשהוא ילך, ייפתחו לו דלתות לעוד הרבה עסקאות טובות ועוד הרבה נכסים טובים ויקרים, שיהיו שווים יותר רק בעצם זה שהוא שותף בהם. כן, כי כשהוא מחר יקנה בניין משרדים ויגידו, הוא מושקע בו וירצו להביא משקיע נוסף לבניין הזה, יכול מחיר. להיות שהוא ישלם הכי גבוה יותר, כי הוא יודע שגם הוא מושקע בו, יש לו את המוניטין העסקי שלו. אני חלק מזה. תביאו לי חלק מזה, וזה כאן מכניס באמת לעולם מאוד לא ברור של הערכת שווי נכס, כי א' של הערכת מוניטין, שבא מדבר לזה מוניטין בנכסים עתידיים שלא קיימים עוד, אבל גם בכלל, אתה אומר, כמו שאתה אומר, נניח שעכשיו יש לי איש עסקים מאוד ידוע שמושקע בנכס ורוצים למכור חצי מהנכס, אבל לא יודע, אם הוא יוצא מהנכס, לדעתי המוניטין לא יחזיק. כי דמר, הוא יצא מהנכס. אבל אם אתה אומר, הוא מושקע בנכס, לא...
אני שואל שאלה, אתה עושה, זה נושא כל כך מעניין, אבל גם כל כך נכון, כי אם אתה נכנס עכשיו לאיזשהו שותפות, עם איזשהו, ולקחנו איזו דוגמה של זמר, אבל בוא ניקח דברים יותר טריוויאליים, של איזה טייקון נדלן, שאתה יודע שאתה רוצה להיות שותף שלו, שאתה,
נכון,
אתה יודע, אפילו אם אתה לא רואה, לקחנו מלון, לא תמיד אתה קונה מלון, אתה יכול לקנות סתם איזשהו מגרש, או אפילו
איזשהו, נכון, כל נכס.
בדיוק, משהו שהוא עוד לפני הפשרה, ואחד מהשותפים, אתה יודע שהוא פושר, אחד מהנדלניסטים
הגדולים. אתה יודע איפה זה פוגש אותנו, אפילו בדוגמה הכי קטנה? זה עובד בקבוצות רכישה אפילו.
נכון.
המצחיק המוניטין האישי. אתה בא לקבוצת רכישה של עשרות אם לא מאות אנשים, אומרים לך, אתה יודע שעורך דין זה וזה קנה כאן כבר? אתה יודע שעורך חשבון הידוע זה קנה?
בדיוק.
עכשיו, זה לא בדיוק שבגלל זה מוכרים יותר ביוקר את הנכס, אבל זה כאילו ממש מקדם מחירה של בוא תיכנס.
מוכר יותר
מהר. מוכר יותר מהר, כי תדע לך, הוא קנה והוא מבין, יש לו מוניטין.
ואולי גם יש לו מהלכים, במיוחד למקומות שהם צריכים עוד אפשרה, או צריכים קידום, או אפילו
נכון,
דמות וכאלה, זה בעצם מקדם עניין, כי פתאום יש פה איזה סמבדי. אגב, הרשויות התייחסו, וסליחה שאני אומר, תמיד יותר נחמד לאנשים שהם סמבדיז. תמיד התייחסו
נכון,
לאותו עומר אדם ולאותו איזה טייקון נדלן, כי לא רוצים להתעסק איתם. אגב, יש לו הרבה יותר עטוף, יותר אנשי עורכי דין, עטוף בעורכי דין, בשמיים, בכל מיני כאלה, שעשו להם ארטיים, יכול להיות שגם בעניין הזה. אבל פה העניין של הקימות, ופה אני שואל אותך גלעד, אני יכול לראות ממך חווה דעת שמאית, שתתייחס שונה מאותה, ואני מפנה את זה אליך, כי בסופו של דבר, כשאני הולך היום להליך שכזה, הליך של מוניטין אישי, אני מסתמך על אנשים שכמותך, אני רוצה לראות את השורה התחתונה, את הפאנצ'ליין, את הסיכום, אני אקבל ממך על אותו נכס, כשעומר אדם נמצא שם, או צ'רלי בוזגלו נמצא.
אז אני אגיד לך, בגלל ששמעויות בכלל הן יחסית שמרניות, ובחוז מנסות לעבוד גם על עובדות בשטח, ולא רק על רעיון טוב, כי הרעיון הוא רעיון יפה, אבל אתה אומר, בוא נראה איך הוא מתיישם בשטח, אז לבוא ולהגיד, תשמע, בגלל שעכשיו איזשהו מפורסם, או איזשהו איש עסקים ידוע רכש נכס, הנכס הזה כבר שווה יותר, זה יהיה קשה להראות מיידית. אבל יכול להיות שאפשר להראות את זה כבר בפועל, כי נניח שבאמת בא איש עסקים מסוים, רכש נכס מסוים, עכשיו מתחילים לשווק אותו, ואתה יכול לבוא ממש להראות, תראו, למרות שזה אותו בניין, באותו מיקים כמו הבניין ליד, או אותו מלון כמו המלון הדומה אחר, תראו את המחירים שם, הם יותר גבוהים, המחירים יותר גבוהים, אתה רואה שיש שם איזשהו טרנד מסוים שעובד יותר, ואז זה בדיוק כמו מוניטין, זאת אומרת, אתה בא ואומר, הנה, אני רואה שיש לי כאן איזשהו עוד ערך מוסף שבא לידי ביטוי, אז מראש לבוא ולהגיד, זה יהיה שווה יותר X ו-Y, זה לא כשקשה להגיד, זה גם לא אחראי להגיד, אבל כשאתה כבר רואה את זה בפועל, את התוצאה הזאת, זה בהחלט, ואני אגיד לך קוריוז, היום חברת WeWork היא לא מה שהייתה פעם, היא נפלה.
נכון.
אבל כש-WeWork התחילו, בא לך אדם נוימן, בחור עם המון מוטיבציה, שלא היה לו מוניטין אישי, ומה שהקפיץ אותם לתחילת החברה, שבסוף הייתה שווה בשיאה עשרות מיליארדים, ואחר כך נפלה, זה היה שותפות עם איש נדלן ניו יורקי, שהוא היה מוניטין אישי, והוא פתח להם את כל הדלתות, ומהרגע שהוא נכנס, זה התחיל בעצם להתרומם כל העסק הזה, זאת אומרת, החשיבות הזה של מישהו עם מוניטין, היא חשיבות אדירה, ואם אני אסכם את זה, כשאנחנו מדברים על ערכת נדלן, וערכת מוניטין בנדלן, בהקשר האישי, או זה לא רק יכול להיות בן אדם פיזי, זה גם יכול להיות חברה שמחזיקה איזה נדלן, שהיא חברה ידועה, יש לזה משמעות, זה בדרך כלל יהיה יותר משמעות בדברים שהם יותר עסקיים, אם זה למשל מלונות, בתי אבות, תחנות תדלוק, יש איזה כמה סוגים שהם הרבה יותר, יש עסק בתוך הנכס, לא סתם משרד.
אתה הופך להיות שמרני מדי.
אני כבר מתחיל לדבר כמו שמאי, אתה אומר.
אנחנו יודעים שבשורה התחתונה יש ערך לדברים האלה. איך אתה אומר את זה רק, ואתה לא אומר את זה, אתם תדעו איך להנדס את המספרים בצורה כזאת, לא חלילה, אתה לא חייב לאשר.
זה לא להנדס, אני בא ואומר שצריך יהיה מאוד, צריך מצד אחד לא להתעלם מזה, אבל לראות איך הדבר הזה מקמתים אותו. נכון.
כי על פניו, שוב, כמו עורך הדין גם שמיים, יש פה סוג של אמורפיות וסוג של מה שנקרא איזה ערך מוסף שאתה יכול להלבישת אותו, ואני בטוח שאבוא אליך איזה טייקון, אתה תדע קצת לקמת את זה שונה, כי זה באמת נכון, לא כי צריך, כי זה הרבה יותר מחיר, זה הרבה יותר יכול להשפיע אחר כך על אישורים וכולי, אבל אני אמרתי את זה, לא אתה, מה אכפת לך? טוב, סיימנו, היה מעניין. עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרקים נוספים של בית אל המאירי, במגוון הפלטפורמות של רדיוס, מה-FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס מה-FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם יותר ממוזמנים לעקוב.
תודה בייטל.
תודה מאירי.